Πολύν.
Σαν μολάτι.
Είμα.
Είμα נתנה לי את החיים. גם מבחינת לידה, אבל גם אחר כך.
דמות שאתה מעריך באופן מיוחד.
אורה, אשתי.
גוש קטיף.
גוש קטיף היה ואיננו ויהיה בחזרה.
סחוג.
סחוג, כיף של אוכל, אורה.
חלום.
ליישב את כל ארץ ישראל במיליוני יהודים, לסוף את כל עם ישראל מכל איפה שהם גרים.
בשביל ראובן רוזנבלט, הפסוק איש תחת גפנו ותחת תאנתו הוא לא מובן מאליו. הוא שרד את זוועות השואה, עלה לארץ מיד לאחריה, ומאז הוא עסוק בבניינה. הוא שימש כראש המועצה הראשון של גוש קטיף. למרות שיצא לפנסיה לפני שנים, ראובן לא נח. הוא הקים יחד עם אורה אשתו בוסתן עצים ייחודי. אני הולך לפגוש אדם שעסוק בצמיחה תמידית.
תשמע, אנחנו אנשים רגועים, אבל כרגע יש לנו קצת לחץ. הלילה נפתחו פרחים של הפיטאיה, זה קקטוס שנותן פירות, והפרחים שלו נפתחים ללילה אחד בשנה.
ככה שאני רוצה דבר ראשון שניגש, נראה את התופעה הזאת, אחר כך נוכל בשקט להמשיך בדברים אחרים. פרי שלו.
וואו, שם מיוחד.
זה פרי שנקרא פיטאיה. והנה הפרח. עכשיו, מה שאני עושה בלילה, אני בא עם לי פה עם פנס על הראש.
זה מה שעשית הלילה הזה?
הלילה הזה, כן, 11 וחצי, 12 אתמול בלילה. אני עם המברשת עובר על ההפקנים של פרח אחד, כמו שדבורה עושה. ובטבע לא טוב להפרות פרח לעצמו, עובר לפרח אחר ומנער את ההפקה לחלק הנקבי, זה החלק הנקבי של הפרח. זה הדרך היחידה בארץ לקבל את הפיטאיה. בשטחים המסחרים התאילנדים עושים את העבודת לילה הזאת, לכן הפרי הזה מאוד יקר.
אובן, בן כמה אתה?
בחור צעיר, 78, אבל צריך למעשה להוריד לי 6 שנים מהחיים שלי. למה?
למה?
כי 6 שנים ביליתי במחנות ריכוז של היטלר, ושם לא אכלתי, לא גדלתי, אז אני יותר צעיר ב-6 שנים, נכון?
זה חישוב מעניין, עוד לא שמעתי כזה.
הכל צריך תמיד לראות לטובה. זה חלק הטוב בעסק.
ראובן, בוער לי לשאול אותך, מאוד בולט הכובע שעל הראש שלך. זה כובע טמבל שמזוהה לפחות באסוציאציות שלי עם ימי הקמת המדינה.
אגב, הוא עושה, הוא כובע מאוד ישן, ואני מחפש אחד אחר. אין היום כובעי טמבל, יש כל מיני דברים אחרים. כיף לי עם הכובע הזה, אני מרגיש בו טוב. אני והוא, זה חטיבה אחת.
כמה שנים הוא אצלך?
המון שנים, המון, עשרות שנים. הוא גם מלוכלך בגלל זה, כבר לא יורד בכביסה אפילו. ואני מחפש אחד אחר, אני מקווה שאני אמצא, כי אני רוצה להיות עם כובע כזה, זה טוב לי עם זה.
אתה מחפש כבר 30 שנה משהו שהוא מייצג בעיניך סמל, למשהו שכבר לא קיים. זה נכון לגביך גם דברים אחרים בחיים?
תראה, אני מודע לזה שבכל דבר צריכה להיות התפתחות ויש שינויים, אבל הם צריכים להיות מקושרים עם העבר גם. ולכן טוב לי משהו שמקשר אותי גם באמת אחורה, לימי הראשונים של כפר מימון של קום המדינה.
ולעבר הפרטי שלך זה קשור?
לא. העבר שלי מתחיל בפולין, בעיר בשם לודז' בפולין, ואני נולדתי שם להורים, אבא רופא שיניים, מקצוע נדיר קצת אצל יהודים, מחסידי גור, אמא מורה לריתמיקה ובלט בבית ספר בית יעקב בלודג', ואחי יותר מבוגר ממני, ואחריו הופעתי אני.
אבא שלך היה חסיד גור ורופא שיניים?
כן. אבא היה הבחור, אבא שלי. הוא עזר בפרנסת המשפחה, אגב, בהתחלה בדבר מעניין. בלודג' לא היו, אז כמו בהרבה מקומות באירופה, לא היו מים זורמים בבתים, אלא הייתה באר בכיכר העיר, והיו הולכים עם דלי ומביאים מים, והאנשים עשירים לא הולכו לבד, אלא קנו דליים עם מים. והעבודה הראשונה של אבא, היה לו כזה מוט פה, ושני דליים בשני הצדדים, והוא ראה שהוא לא מספיק מרוויח, אז הוא היה סוחב דלי שלישי בשיניים, בפה. היה עולה מדרגות ככה עם שלושה דליים, מוכר אותם, זה היה הפרנסה הראשונה. הוא ראה שזה לא זה, והלך ללמוד רפואת שיניים. אז הוא לבש גם קצר, לא הלבוש החסידי הרגיל, הוא הגיע עם הלבוש החסידי לאוניברסיטה, ראה שם נטע זר, אז הוא לבש חליפה. כשהוא הגיע פעם ראשונה הביתה לשבת, הוא בא עם החליפה הזאת לבית הכנסת, לא הסכימו להתפלל, ולא הסכימו לקרוא בתורה איתו, והסבא היה עקשן, השאיר אותם בפנים, כל הציבור יצא מבית הכנסת, השאיר את סבא ואבא לבד והתפללו בחדר צדדי. מאותו רגע אבא למעשה אמר, אם זאת היהדות זה לא בשבילי. היה חצי חילוני אפשר להגיד. ככה גדלתי במשפחה כזאת עד השואה. כשאני בן 3.5-4, הנאצים פולשים לתוך פולין. יש לי תמונה שאני לא יכול למחות אותה מהזיכרון שלי, ואולי זה הדבר העיקרי שאני זוכר מהבראשית. כשהנאצים הגיעו ללודג', דבר ראשון שהם עשו, הם שרפו את בית הכנסת הראשי של לודג'. זה היה בית כנסת עם כיפת זהב ענקית, ומגן דוד מזהב בראש הכיפה. ואנחנו ראינו רק את החלק הזה של הבית כנסת, ופתאום אנחנו רואים להבות עולות למעלה, והכיפה עם המגן דוד צונחים לתוך הלהבות האלה. זו תמונה שיש לי בראש בצורה חיה עד היום. אנחנו עמדנו, אחי, אני, אבא ואמא בחלון, וראינו את המחזה הזה. וידענו, מה שאני זוכר אז כילד, אם אפשר זיכרונות מהגיל הזה, משהו נורא מתרחש. אין לי מושג מה, מי, מוזר, רק אחר כך נהייתי קצת יותר גדול, הבנתי, אבל היה ברור לי שמשהו נורא מתרחש.
בן כמה היית?
בין 3.5-4 בסביבה הזאת. אני נולדתי ב-35, זה היה ב-39.
תחזיר אותי לשם, גיל 3.5-4.
אוקיי, זמן קצר אחרי זה מתברר שהגרמנים מתחילים לטפל ביהודים. ואנחנו מנסים לברוח, כמו הרבה יהודים, מזרחה. אבל שני ילדים קטנים, איך ברחנו? אבא שכר עגלה עם סוס מגוי. ארזנו בתוך סדינים חלק מהציוד שלנו, שמנו על העגלה, אחי ואני ואמא ואבא יושבים על החבילות האלה, ומתחילים לנסוע מזרחה. אבל זה היה קשה. ואמא, אני לא מתבייש להגיד את זה, אישה די מפונקת, היא הייתה בחיים בורגניים בלודג', ואנחנו הגענו עד פיוטקוף, ושם נעצרנו, ושם הנאצים השיגו אותנו. ואנחנו נקלענו בגטו של פיוטקוף. אני משום מה לא זוכר את זה בתור דבר יותר מדי נורא. גרנו בבתים בנויים, גרנו אמנם 3 משפחות בדירה של 3 חדרים, כל משפחה חדר, וקיבלנו אוכל שאפשר היה להתקיים ממנו. לא מעדנים, אבל אפשר היה לחיות ממנו, ועבדנו במפעלים של הצבא הגרמני, אני זוכר למשל שאחת העבודות שהאחי עשה, ואני אחר כך גויסתי גם לעזור לו, הטנקים הגרמנים עבדו בהתחלת המלחמה על קיטור, לא על בנזין, והיו צריכים גזרי עץ קטנים. הושיבו את הילדים, נתנו להם מקלות כאלה ארוכים, והם עם גרזנים חתכו את זה לחתיכות קטנות. אבל פה קרה משהו שאני חושב שזה חלק מההכוונה של הקדוש ברוך הוא להציל אותנו. גילו שאבא רופא שיניים. הנאצים עשו את הטיפולי שיניים שלהם אצל רופא שיניים גוי שהכיר את אבא שלי. הוא לא הספיק את העבודה, הוא הציע לגרמנים לגייס את אבא לעזור לו בקליניקה שלו מחוץ לגטו. הם הסכימו, מפה והלאה, אבא היה יוצא כמה פעמים בשבוע ועובד שם עם הרופא שיניים הזה, חוזר לגטו עם כיכר לחם, עם כמה תפוחי אדמה, עם פירות אפילו, ואנחנו חיינו למעשה יותר טוב מאשר משפחות אחרות, היה לנו את התוספת.
את התקופה בגטו אתה זוכר כתקופה עטופה.
אני אפילו זוכר שאנחנו הילדים שיחקנו אחרי שהיינו חוזרים מהעבודה, תופסת, מרבועים, הדברים הרגילים של הילדים, זה אני זוכר מהגטו. אבל בשלב מסוים התחיל משהו שבהתחלה גם כן לא היה נורא, התחילו משלוחים בחוץ לגטו, והגרמנים הצליחו להפיץ שמועה שהם לא מעוניינים ביהודים במדינות שהם שולטים בהם, אבל הם שולחים אותם לפלסטינה. והתחילו ויכוחים ומלחמות להצטרף למשלוחים האלה. אנשים בכסף שיחדו מי שגרגן את המשלוחים האלה כדי להצטרף אליהם. אבא שלי סיפר לנו אחרי המלחמה, היה לו כסף, שהוא בשלב מסוים היה כבר בדרך לשחד שיקחו אדם אותנו, בדרך, מאיזושהי סיבה שלא ברורה לה עד עכשיו, עכשיו לא הייתה ברורה לו, הוא החליט, לא רוצה, לא הלך. ואנחנו נשארנו. רק שנה אחרי שהמשלוחים התחילו, נודע לנו שהמשלוחים האלה הם למחנות השמדה ולא לפלסטינה, ואז התחיל תהליך הפוך, שכל אחד ניסה לברוח מהמשלוחים האלה. כנראה שבגלל שאבא היה מבוקש, בגלל העזרה שלו ברפואת השיניים, אנחנו השארנו בגטו יחסית הרבה זמן.
כמה זה הרבה זמן?
עד כמעט שנה לפני סוף המלחמה, שזה דבר נדיר. הגטו הלך והצטמק ונשארו מעט מאוד אנשים.
זאת אומרת, בן כמה היית?
אני כבר אז בן 7-8. אגב, מ-6 והלאה אני זוכר כל פרט. אני הרגשתי את זה אז. מגיל 6 בערך אנחנו התבגרנו והיינו אנשים מבוגרים. אני חושב שהילדות שלי נגמרת בגיל 6.
תסביר לי את זה.
ומסתובב שם מפקד המחנה, והיה לו כלב, והוא היה אומר לו, מנש, פסט עם הונט, שזה אומר, בן אדם תפוס את הכלב, אולי זה אומר את הכל. ואנחנו שמענו את זה, והבנו בדיוק מה קורה פה. ידענו שאנחנו העבדים, אנחנו הנחותים, אותנו משעבדים, אותנו משמידים, אותנו משעבדים, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום נגד זה, כי היו מקרים של ניסיונות בריחה מהגטו, הם כולם נכשלו על ידי זה שהם נורו, זוג של רב ואשתו היו בין הנספים והם השאירו ילדה בגילנו וההורים שלי אימצו אותה, קאיה קראו לה. אגב, אחר כך התברר שהאימא כן נשארה בחיים, היא חיה עד היום, אבל בכל אופן הילדה נשארה ללא הורים, ההורים שלי אימצו אותה ואנחנו חיינו אחי, אני, היינו אז 3 ילדים במקום 2. וכל זה אני כילד מבין בדיוק מה קורה פה. זה מה שאני קורא בן אדם מבוגר. ההורים גם הסבירו לנו, כי ראו בסוף, בהתחלה אולי ניסו קצת להסתיר, קצת למתן את הדברים, ראו שזה לא עוזר, שאנחנו דווקא נסתדר יותר טוב אם נחיה בדיוק מה שקורה. הם גם היו מוכנים לזה שיום אחד הם לא יהיו ואנחנו נשאר לבד, גם זה יכול לקרות, או שאותנו יקחו ואנחנו לא נהיה. כל זה היה ברור לנו בגיל הזה.
אתה יודע, יש לי בת 6 ואני עסוק ללוות אותה להסעה. אתה מבין איזה... אנחנו פה לא מעט שנים, לא מעט ולא הרבה שנים אחרי, ואנחנו מתעסקים בדברים ש... זאת אומרת, זה לא נתפס החוויה שאתה מתאר.
נכון, נכון, אבל זה מה שהיה. זה מה שהיה.
ראובן, בבוקר שהגענו, אז מיארנו לפרח להספיק אותו.
כן.
ובעצם לא ראינו את החצר. מה זה בעצם? תן לי טעימה ממה זה בעצם החצר של אורה.
בוסטן של 80 זנים שונים של פירות אקזוטיים, שחלקם עוד לא ידועים בארץ. אני אגב רואה את זה כהמשך ישיר לגוש קטיף. אפשר ליישב את ארץ ישראל על ידי יישובים, ובזמן הפנסיה ליישב אותה על ידי נטיית עצים. זה למשל שוקולד לבן. כשחושבים שוקולד לבן זה בא בתבליה. הקדוש ברוך הוא מסדר את זה בפירות. הפרי הזה בא מברזיל, ויש בתוכו שוקולד לבן לאכילה. מוכן לאכילה לקחת את הפרי לאכול שוקולד.
וואו. אפשר לטעום?
כן.
אבוקדו מתוק.
עושים מזה ליקר וריבה ודברים נחמדים.
ומה עוד יש לכם כאן?
אתרוגים של 5 קילו כל אתרוג, מוצאם מתימן. תסתכל פה, אתה רואה את הפיתיה, מה שטעמנו קודם, היא גדלה על קקטוס, הנה הקקטוס שלה. ותסתכל פה מעליך, שועית שגדלה על עצים, שועית נורמלית גדלה על האדמה, אצלי שועית גדלה על עצים, זה טעם דומה מאוד לשועית. מבשלים אותו כמו שועית ואוכלים אותו כמו שועית. תסתכל פה רגע, שתית כוס קפה היום.
כשתיתי.
אז הנה עץ הקפה.
אבל זה לא אותה קפה שאנחנו שותים.
זה אותו קפה, זה כרגע בפריחה, אין לו כרגע את הפולי קפה, פה גדלים הפולי קפה, שאותם אחר כך קולים ועושים את זה מזה
ואתה
קפה.
ואתה קולה ועושה מזה קפה?
לא, לא, לא. קובו שגדל על, שוב על קקטוס, פרי מעניין, אתה רואה אותו?
מאוד מרשים.
כן.
קובו.
בוא, בוא איתי קצת קדימה. דיברנו על אתרוגים.
וואו. כך. אתה יודע, בדרך כלל אנשים שמחכים לפנסיה, מחכים לרגע שבו הם יוכלו לשבת תחת גפנם ותחת תאנתם, ואתם רק התחלתם את הגפן ואת התאנה בשלב הזה.
אז קודם צריך לשתול את הגפן ואת התאנה, שיהיה מתחת למה לשבת, אחרת אין. בשלב מסוים, מחסלים את כל הגטו הזה, ומצידים אותנו ברגל. לתחנת הרכבת. בדרך אבא שלי איכשהו נודע לו שהולכים להפריד את הגברים מהנשים. היה לו שקית עם מטבעות זהב שהוא שמר לשעת הכושר. חילק את זה לשניים, נתן חצי לאמא, חצי לקח לו. ואמא ארזה את זה במגבת בתוך איזה תיק קטן בתוך הנחה שלאן שלא נגיע, תיק לחצה ודאי ישאירו לנו. הגענו לתחנת הרכבת. סיוט מוחלט. מלא נאצים מרביצים על ימין ועל שמאל עם כתות רובים להפריד את הנשים מהגברים, מהומת אלוהים, ובתחנה עומדים קרונות עץ ענקיים, קרונות בקר, עם מין דלתות הזזה כאלה, ללא חלונות, ומכניסים אותנו לתוך הקרונות האלה, אמא וקיה ואני, פתאום את אבא ואחי אנחנו לא רואים, וסוגרים את הדלתות האלה, ומתחיל מסע שכנראה נמשך ימים. בהתחלה היה לנו כמה כיכרות לחם ודליים עם מים, זה נגמר. עשינו את הצרכים שלנו בתוך הקרון הזה, ולאט לאט בסוף המסע הזה, הקרון נהיה עיסת אדם, שוכבים אחד על השני, המתים עם החיים והחיים עם המתים והחולים בתוך הכיס של עצמנו, בתוך הצרה של עצמנו, חלשים מוחלשים יותר מתים מחיים וכאלה שמתו לגמרי. אובדן כל צלם אנוש. ובסופו של דבר, איכשהו הרכבת נעצרת, פותחים את הדלתות בחריקה, יודן ראוס, יודן ראוס, יהודים החוצה, הגענו למחנה עבודה בשם רוונסבריק. אומרים לילדים לזוז הצידה, לאנשים להתפשט לגמרי ערומות, מכניסים אותם לתוך החדר הפנימי, ואנחנו כבר הולכים כנראה להרוג את האמהות שלנו. בשלב הזה לקחו מאמא את הכל, כולל את התיק עם הכלי רחצה, עם המטבעות, וזורקים את זה על הרימה. ואני פתאום רואה מטבע על הרצפה, מבריקה. ואני אומר, זה אחד לעצמי, זה אחד המטבעות שאבא נתן, אני חייב איכשהו להרים את זה, אבל נאצים מסביב. מתכופף כאילו לסרוך את הנעל, מרים את המטבע, תופס אותה ביד אחד ככה, גם את היד השנייה ככה, שלא ירגישו שיש משהו בזה. עוברות דקות ארוכות, הדלת נפתחת, אנשים יוצאות החוצה, מקבלות בגדי פסים, ואני רוחש לי, אמא, אמא, אחת המטבעות, שאבא נתן לך, הנה היא פה. היה לי צעיף על הצוואר, אמא מכניסה את המטבע לתוך הקשר של הצעיף, שמה לי את זה חזרה, ומצידים אותנו לתוך המחנה עצמו. למחרת בבוקר מתחיל השגרת חיים של המחנה, וזה לא בוקר אלא זה לילה. עדיין חושך בצעקות אימים מהירים אותנו, מוציאים אותנו למגרש מסדרים ענק, מעמידים אותנו בשלשות שורות שורות,
ואנחנו עומדים, לא הבנו למה. פה ושם נופל בן אדם, ניגש אליו נאצי וכדור בראש. זה היה איזה מבחן, מי מסוגל לעבוד ומי לא. מי שלא מסוגל לעבוד, שיישאר פה. בחזית של המגרש הזה, בימה גדולה מעץ עם 6 או 7 עמודי תליה. כל בוקר מקריאים כמה שמות ותולים שם לעינינו, כולל אנשים שאנחנו הכירו, ולא ידענו אף פעם את מי יקראו. כנראה מישהו שהסתכסך איזה עם הקאפו, עם איזה מעשה משהו לא בסדר, יקריאו ותלו אותם. והם נשארו שם תלויים עד שלמוחלט היו צריכים להוריד אותם בשביל לפנות מקום לנגלה הבאה. מוציאים אותנו מחוץ למחנה, שוב לפתי חרושת של הצבא הגרמני, תפירת מדים והרכבת תחמושת, חוזרים הביתה שוב בחושך, ופה מקבלים את מנת האוכל שלנו. פרוסה לא עבה מדי של לחם שחור וספל מרק שמבושל מקליפות של ירקות שהנאצים אספו במחנות הצבא שלהם. זה מנת האוכל היומית שלנו, זה מה שקיבלנו כל היום לקראת השינה. נשכבים לישון, מתים מעיפות, נשכבים לישון על הדרגשים האלה, למחרת בבוקר זה חוזר על עצמו. כמובן שמהר מאוד אנשים נחלשו, התחילו להשתולל מחלות, כי לא הייתה שם שום סניטציה, ומתחילים למוץ, זה מחנה עבודה, לא מחנה השמדה, אבל פה מת המכירה שלנו, פה מת ילד שאני מכיר, ומתים ומתים אחד אחרי השני. ואמא רואה שאנחנו נחלשים, והיא אומרת לי לילה אחד, רובן, נודע לי שיש שוק שחור של לחם. אני הולכת עם המטבע, פתאום היא מוצאה המטבע, והולכת להביא לחם. ואני, כבר הדמיון עובד, עוד מעט אני סוף סוף, אני הייתי אז מורב לגמרי, סוף סוף אני אוכל. שבוע, שבועיים, כמה שיספיק לנו הלחם הזה, אחר כך אלוהים גדול. ופתאום אמא חוזרת, והמטבע ביד שלה, ואין לה לחם. עד היום קשה לי לדבר על זה, ואני צועק עליה. אמא, זה מטבע שאני מצאתי, ויכולנו לקנות בזה לחם, איפה הלחם? אמא אומרת לי, תירגע. אני פעם ראשונה הסתכלתי על המטבע, המטבע של אבא, היו 10 דולר, זאת מטבע של 20 דולר. כיכר לחם מוכרים ב5 דולר, רצו לתת לה 4 כיכרות, עוד דפן. היא אומרת, הייתי חוזרת עם 4 כיכרות, היו מגלים אותי, היו הורגים אותי על זה. חזרתי עם המטבע. חוסר ברירה, נרגעתי, המטבע חוזרת לסדק בקיר. איך שורדים דבר כזה? מסתבר שהיכולת הישרדות, גם גופנית וגם נפשית של בן אדם, זה הרבה מעבר למה שנדמה לנו. העובדה שאני חי פה היום ומדבר איתך, זה עובדה. והמטבע עד היום איתי, הנה היא. זה אגב מעבר לזה שאני סתם מחזיק אותה. כשאני הולך בימי הזיכרון לשואה לבתי ספר לספר את הסיפור האישי שלי, יש לי בעיה שיש גם לקהל כנראה. איך מקשרים בין בן אדם שנראה כמוני היום לילד בן 10 ששקל, אגב אני שקלתי 15 קילו ביום השחרור, ליום השחרור אפילו כבר קצת זמן אחרי זה, זה לא מסתדר אחד עם השני. זה מחזיר אותי לשם, מקשר אותי בין אותו שלד אדם בן 10 שהיה לו את זה אז ביד, וגם היום יש לו את זה ביד. בשלב מסוים מתחילות אקציות מהמחנה למחנות השמדה. איך זה עובד? שוב, תמונה שיש לי חי לגמרי בראש. מעמידים אותנו בשורה עורפית, מולנו עומד נאצי, עם כובע של נאצי, עם בגדים נאצי, מקדח פה, מגלב מאור מקדימה, כזה מן חגורה פה הצידה, עומד עם רגליים פסוקות, אנחנו מתקדמים לעברו, והוא עם התנועה של המגלב, שמאלה, ימינה. הוא מחליט, הוא אלוהים יעני. לפי מבט עין, מי עוד מסוגל לעבוד? חזרה למחנה. מי נראה לו חלשלוש? למחנות. הפחד הגדול שלי היה שיפרידו אותי מאמא. ואני אומר לאמא לפני מפקד אחד כזה, אמא, מה יהיה? תירגע, איפה שלא יפנו אותך, גם אם זה יהיה לשם, אני הולכת אחריך, אין לך מה לפחד. הפחד שלנו בגיל הזה, אני בן 8 אז, זה להישאר לבד. להישאר לבד זה ידוע שאני מת אחרי שבוע. לא שאמא היה לה איזה משהו, אבל היא כל הזמן נחמה אותי, עד אל תדאג, זה ייגמר, אנחנו נשרוד. אחרי המלחמה היא אמרה לי שהיא לא האמין על אף מילה מה שהיא אמרה לי, אבל היא ידעה שאחד הדברים הקשים בתנאים האלה זה להתייאש.
אז מה שהחזיק את אמא זה אתה, ומה שהחזיק אותך זה אמא?
זה בערך ככה, וקיה, קיה הייתה נמגרם. ויום אחד אנחנו מתקדמים, ושלושתנו לכיוון ההשמדה. ואנחנו מגיעים למחנה בשם ברגן-בלזן. ברגן-בלזן, מחנה ידוע לשמצה כמחנה השמדה. הוא היה מחולק קטעים-קטעים, ובכל קטע השמדה הייתה בצורה אחרת. מה קרה בקטע שלנו? אין פה דרגשים בשריפים, אדמה חשופה, ישנים על אדמה, מקבלים כל יום פרוסת לחם דקיקה כמו מצה, וספר מים ולא ספר מרק, והולכים לישון בלילה על האדמה ככה, אחד על יד השני, והמוות התחיל לקסור בעיקר בלילה. אנחנו קמים בבוקר, ופה אחד מת, ופה אחד מת, ופה אחד מת.
אתה קם כל בוקר ואומר, מודה אני שחזרת בי נשמתי.
אני לא ידעתי איזה את התפילה הזאת, אבל מודה אני שאני חי ואימא חיה, וקיה חיה. וחי, ואנחנו חיים. איך, למה, לא יודע.
אתה אומר, אני לא יודע את התפילה, מעניין אותי. אתה מתאר מאוד מה קרה. אבל מה אדם חושב ברגעים כאלה? איך הרגשת ברגעים כאלה?
תשמע, אני יודע שהיו אנשים...
זה חוויה רגשית, או שזה חוויה שאתה מנתק את הרגש?
כמו חיה מורעבת, שיש לה איזה יצר חיים, שכל מה שהוא רוצה זה להמשיך לחיות. למה? חסר כל היגיון. אני הרי יודע שאם אני אחיה היום, בעוד שבועיים אני אמות, והיום אני סובל. איזשהו רגש לא מובן שהקדוש ברוך הוא יחדיר בנו, תמשיכו לחיות. לא יודע למה. אין לזה הסבר הגיוני. ההסבר הגיוני אומר, תתייאש, ראית שזה שהתייאש מת אחרי יומיים? למה לך החיים האלה? מה זה נותן לך? בשלב מסוים אנחנו מתחילים לשמוע, אווירונים עוברים מעל המחנה. לא יודעים מה זה. ואז שומעים מרחוק, תותחים. ומתחילה להסתובב שמועה שיש בחוץ מלחמה, ולא רק זה, אלא הנאצים מפסידים את המלחמה, וזה כנראה לא רחוק מפה. ובשלב הזה, הנאצים לקחו את רוב הצוות שלהם למאמץ המלחמתי. מי נשאר? חבר'ה נאצים ששמרו עם מקלעים על הגדרות, וזהו. מפסיקים לחלק אוכל, אין אף אחד בפנים, ובשלב הזה אני נחלשתי בצורה מוחלטת. אמא הייתה מוציאה אותי על הידיים לשמש, להתחמם קצת, היה גם קר שם, ופתאום אנחנו שומעים רעש, רעש של טנקים. מסתכלים לכיוון הגדר, טנק פורץ את הגדר, ועל הטנק מצויר בצבע לבן מגן דוד. לא יודע למה הבריק לי באותו רגע, אני זוכר מגן דוד, שנפל לתוך להבות, ופה עם טנק, וזה הצלה שלנו. זה חיבור מעניין בין שני המגני דוד האלה. מה מתברר? הטנק הראשון שפרץ לברגן-בלזן, המפקד שלו, חייל רוסי, חייל בריטי, אבל יהודי, הוא צייר את המגן הזה.
אתה יודע, רובן, שמרימים כוסית, בדרך כלל אומרים לחיים, ולא חושבים על זה יותר מדי על המילה הזאת. כשאני יושב כאן ומדבר איתך, אז יש למילה הזאת עם משמעות מיוחדת.
לחיים, לחיים, לחיים טובים לכולנו, לכל עם ישראל. אני שאלתי את עצמי ואת הקדוש ברוך הוא תמיד, למה אני נשארתי בחיים? כשנתנו לי את המשימה לבנות את גוש קטיף, אמרתי, הנה התשובה. השאירו אותי בחיים בשביל לבנות חבל ארץ בארץ ישראל.
אני זוכר את הרגע הזה שרואים את חיפה מרחוק, הנה רואים את ארץ ישראל. אנחנו נגיד, סליחו לי, לא פשוט. ואני רואה פתאום חיילת יפהפייה עם מגש אוכל ביד וקד מים על הראש, מתקרבת לעמדה שלנו. אני מסתכל ככה, מחזה לא מעולם הזה, וכשהיא נמצאת כמה מטרים בודדים לפני העמדה, המצרים מגלים אותה ויורים עליה צרור. הצרור לא פוגע, הוא פוגע לפני הרגליים שלה, פק 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 כזה בתוך החול, והיא קופצת לתוך העמדה. ניחשתם או לא ניחשתם, אשתי אורה, היא היום החיילת הזאת שקפצה אז לתוך העמדה אחרי שירו עליה. אורה. ומאז אנחנו יחד 56 שנה.